שוב ניצבים אנחנו בפתחה של שנה חדשה, של אלול חדש. ברוך השם, ירחיב השם גבולנו בתלמידים, וכל מי שרואה את בית המדרש מלא אז מתרחב ליבו. תלמידים חדשים רבים פוקדים את בית המדרש שלנו מארץ ישראל ומחוץ לארץ, תלמידים רבים שעשו כברת דרך גדולה וארוכה כדי לבוא ולהשתתף וללמוד ולספוג ולקבל מתורתה של ארץ ישראל. ולצידם של כל אלו החדשים גם תלמידים ותיקים וישנים, חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך. האלול הזה, פתיחת השנה הזו, שונה מאלולים רגילים שחווינו בעבר, ולא רק בשאלה של כמות התלמידים, וברוך השם בית המדרש העומד בקול של תורה. עם ישראל חווה בקיץ האחרון, ולמעשה עד אתמול, וגם היום אין איש יודע לאן הדברים עוד הולכים, אבל לפחות היום יש שקט יחסי. בדרום, בצפון היו כל מיני אירועים היום, אבל בדרום ברוך השם מצב שקט כרגע. וחודשיים מטלטלים של אויבינו שמבקשים להשמיד אותנו, של ציבור גדול ושלם של תושבי המדינה שנמצאים תחת מתקפה. הקיץ הזה, אני מזכיר לכולנו, התחיל באירוע שהתחיל כאן בגוש עציון, בחטיפת שלושת הנערים וברציחתם. בצד הקשיים האלה של הקיץ הזה נתגלו בו, נתגלו בעם ישראל אותם כוחות של חוסן לאומי, כוחות של לכידות, כוחות של אחדות, שהתגלו, ונקווה בעזרת השם שימשיכו להיות ולהעצים את כוחה של כנסת ישראל, את כוחה של החברה בישראל. זה תלוי בנו, במה שנעשה עם הכוחות האלה, שלא נשוב לסדר היום הרגיל, אלא תמיד נזכור ונצל את הכוחות האלה כדי להעצים את חוסנה, להעצים את כוחה של החברה בישראל. זה אחד מתפקידנו כאן גם בבית המדרש שלנו. מכלול הדברים האלה, לצד פתיחתה של שנת לימודים שגרתית ורגילה, מטילים בפתחנו אחריות גדולה בשני מישורים עיקריים. המישור של חובתנו כלפי שמיה, בין אדם למקום, והמישור של ההתבוננות בחובת האדם שבין אדם לחברו, בין אדם לחברו הרחב, של החברה בכלל, החברה בישראל בפרט, וכמובן של החברה של בית המדרש, של חבורת הלומדים כאן. חודש אלול, משכבר הימים, למן האלול הראשון של שנת יציאת מצרים. אותו אלול שבו, ראש חודש אלול שבו עולה משה רבינו למרום להוריד לוחות שניות. חודש אלול הוא חודש שבו מציבים יעדים, שבו עמלים כדי להגיע לאותם יעדים. משה רבינו עולה בראש חודש אלול להר, 40 יום לא אכל ולא שתה, שיקיע עצמו בהר, עד שהוריד ביום הכיפורים כעבור 40 יום לוחות שניות. המשימה שלנו היא לא משימה של 40 יום. המשימה שלנו היא משימה של חיים. אבל טוב שהמשימה הזו מתחילה בחודש אלול. חודש שבו יש בו סגולה מיוחדת להצבת יעדים, להתמודדות עם יעדים ולהשגתם. כאן המשימה המרכזית שלנו בבית המדרש, מקום שמגדלים בו תורה, כדברי הגמרא במגילה, מקום שמגדלים בו תורה, הגדלת התורה משמעותה לימוד תורה בהיקף, לימוד תורה בעוצמה, לימוד תורה במסירות, התמסרות טוטלית לבית המדרש, אל הסוגיה הנלמדת, מתוך חתירה מתמדת להבנה של דבר השם שמדבר אלינו מתוך פסוקי החומש, מתוך סוגיית הגמרא, מתוך סעיפי ההלכה בשולחן ערוך, ומתוך כל עולם התורה הרחב. היכולת שלנו להקשיב, להפנים, להבין, להעמיק בדבר השם. ובמיוחד בשנה זו שבה אנחנו מתחילים ללמוד מסכת כתובות, שידועה בכינויה ש"ס קטן, שעוסקת בסוגיות רחבות ועמוקות, שדורשת מאמצים כבירים כדי לשקוע בה, כדי לשלוט עליה. ובחינת יגעת ומצאת תאמין, רק מי שמכשיר את עצמו להיות יגע בתורה, להיות יגע בהבנת דבר השם שעולה מתוך המסכת הזו ומתוך התורה כולה, רק מי שמכשיר את עצמו ליגיעה הזאת יוכל אחר כך להיות משוכנע שאכן מצא כדי מידתו, מצא כדי השקעתו. כגודל ההשקעה כך גודל המציאה. אין דרך אחרת, רק על ידי יגיעה ניתן למצוא. ואם אדם חושב שיוכל למצוא בלי יגיעה, אל תאמין. עבודת השם אינה מצטמצמת רק ללימוד, ללימוד הישיר של ש"ס, פוסקים, הלכה, אגדה, מחשבה. עבודת השם היא גם תפילה. עבודת השם היא גם עידון המידות, לעבוד על המידות שלנו. עבודת השם היא גם עבודה שבלב. חז"ל בספרי אומרים על הפסוק ועבדתם את השם אלוקיכם, עבדוהו בתורתו, עבדוהו במקדשו, או עבדוהו בתפילתו. שני חלקים מרכזיים בעבודת השם: עבודת הלימוד, עבודת התורה, ועבודת התפילה. כשתפילה מייצגת את כל התחום של העבודה שבלם, את כל התחום של פיתוח ושכלול ועידון האישיות של האדם, ולימודו כולל את כל מרחבי התורה כולה. הרמב״ם כבר בספר המצוות, מצוות עשה, מחבר את שני חלקי העבודה הזאת, היא שציוונו לעובדו. ואומנם הוא מייחד את המצווה הזאת למצווה של תפילה, אבל בצד ייחוד המצווה של התפילה הוא מדבר שם על עבדו בתורתו ועבדו בתפילתו. השילוב של שני חלקי העבודה האלה נועד בראש ובראשונה כדי שעבודת השם לא תצטמצם חלילה למין עבודה שכלית אינטלקטואלית של אדם שיודע לנתח סוגיה ויודע לנתח פרק בתנך או סימן בשולחן ערוך ויודע להבין אותו היטב. אבל כל זה נשאר ברובד החיצוני של האישיות, ולרבים העמוקים פנימה אינם מגיעים. אסור לנו להסתפק בזה. צריך שעבודת השם תהיה שאותו לימוד אינטלקטואלי, אותה עבודה שכלית, תינק גם מכוחות הרגש שבאדם, גם מכוחות הלב שבאדם, תתעצם מאותם כוחות. וגם להפך, שלא תהיה עבודה שבלב מנותקת מעולם של מהויות, שלא תהיה אותן הרגשות שבלב בבחינת ריגושים כאלה ואחרים שהעולם שלנו כל כך עשיר בהם, שגם הם אולי כלפי חוץ נראים כמשהו של התפעלות פנימית, אבל אין זה מגרד אלא את החלקים החיצוניים שבנשמה, את החלקים החיצוניים שבנפש. ואם רוצים עבודה שבלב עמוקה ויסודית ורצינית, היא צריכה לנוק מעולם עמוק של תורה, מעולם עמוק של דעת. והחיבור הזה של שני הדברים האלה גם יחד הם אלה שיוצרים עבודת השם שלמה, של תפילה, של הקמת עמוד התפילה מתוך בין עמודי דבוגרסה, מתוך העמודים של התורה, מתוך עמודי בית המדרש. בית המדרש לדורותיו מחבר תמיד את שני החלקים האלה, את עמוד התורה עם עמוד התפילה. עבדו בתורתו, עבדו בתפילתו, זוהי המשימה המרכזית הראשונה במעלה שמוטלת עליהם. העולם שבו אנחנו חיים היום מציב בפנינו הרבה מאוד אתגרים. סדר היום העולמי, ואני לא מתכוון כרגע לסדר היום של נשיא ארצות הברית או של ראש ממשלת ישראל, סדר היום העולמי אני מתכוון לאדם הפשוט ברחוב, של האדם הפשוט בעולם כולו, הוא סדר יום ששקוע במדיה, במולטימדיה. אדם מחובר בהווייתו היומיומית למציאות עולמית ששואבת אותנו, שואבת כולנו אל תוכה. כביכול חוששתי מאותם רגעי פנאי שכל כך התרבו בעולם המודרני והפוסט מודרני. קראנו רק הבוקר, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב. זאת הייתה מציאות היסטורית של אנשים שקמו והתחילו לעבוד מעמוד השחר והצאת הכוכבים, ואדם היה אכן לעמל יולד, עמל מלא של עבודה. בעולם שלנו מדברים על 5 ימים של עבודה, אולי על 4 ימי עבודה בשבוע, ואולי מדברים גם על בתוך יום העבודה כמה שעות של פנאי. כל העולם הוא עולם של פנאי, והתרבות העולמית מנסה שחס ושלום לא נשקיע מחשבה, ממלאה אותנו כל האמצעים האלקטרונים למיניהם שפועלים כל הזמן נון סטופ, כדי שחס ושלום לא נשקיע מחשבה, לא נחשוב על משמעות החיים, על מהות, על משימתנו, על תפקידנו. כביכול סותמת את כל החללים הפנויים. בית המדרש מבחינה זו מהווה איזה אי מבודד לכאורה של שפיות, של מקום שבו האדם יכול לקחת פסק זמן מכל המרדף, מכל המרוץ המטורף שקורה בחוץ, ולנסות להתמודד ולחשוב על מהות החיים, על תפקידנו בחיים, על מה אנחנו רוצים מעצמנו, מה אנחנו שואפים מעצמנו. התורה שאותה אנחנו לומדים, התורה שהיא נשמתו של בית מדרש הזה ושל כל בית מדרש, מציבה אותנו במקום שבו אנחנו לומדים להעריך ערכם של חיים, ערכו של רגע, ערכה של דקה, ערכה של שעה. זאת אחת המשימות המרכזיות שלנו, דווקא בתוך העולם הזה שבו אנחנו חיים, דווקא בתוך המציאות הזאת, עם האתגרים הקשים, וזה מציב בינינו אתגרים קשים, להיכנס, לשקוד על דלתותה יום יום, להיכנס לבית המדרש, לעומקו של בית המדרש, לא רק בכניסה הפיזית, אלא גם בכניסה הרוחנית, בכניסה המהותית, הפנימית, ולבנות עולם, עולם ערכי, עולם משמעותי, עולם שבו יש תכלית לדברים ויש משמעות לחיים, והדברים מובילים ומוליכים לקראת פיתוחו של עולם ושכלולו של עולם, אבל קודם כל פיתוחו של אדם ושכלולו של אדם. אבל אנחנו לא רק חלק מהחברה העולמית כולה, אנחנו חלק גם מהחברה הישראלית, בעיקר חלק מהחברה הישראלית, שסערה בשנה האחרונה סביב סוגיית ההסדר, משך השירות, שאלת השוויון בנטל, וגם כאן הדיונים האלה לא זרים ליושבי בית המדרש הזה. כמעט אני יכול לומר שגם לחדשים שמיושבי בית המדרש הזה, הדיונים האלה אינם זרים. אולי קצת מחוץ לארץ עוד לא מאורים, אבל בעזרת השם אני מקווה שתוך זמן קצר גם הם יהיו מאורים בכל, גם בדברים האלה. כאן בישיבה עסקנו בסוגיות האלה במשך זמן ארוך, עוד הרבה לפני שזה הפך להיות סוגיה שנידונה בחברה בצורה גלויה. זיהינו את הקולות האלה עוד בטרם בצבצו ויצאו החוצה, וגם השתדלנו לעשות כל מיני מאמצים כדי להתמודד עם השאלה הזאת, גם ברמה החברתית, גם ברמה התורנית, כולל יוזמות ושינויים במסלול ההסדר, כפי שחלק מאיתנו יודעים, ועוד יבוא הזמן בעזרת השם שנפרט יותר. אבל נדמה לי שבמסגרת הזאת די אם נדגיש את העיקרון הגדול, או את העיקרון החשוב שעומד בבסיס תפיסת העולם שלה. והעיקרון החשוב הוא שכחלק מעם ישראל, וכחלק מהאחריות שלנו הכוללת לעם ישראל, אנחנו חויבים לשאת שני דגלים, שני דגלים שאנחנו נושאים אותם ברמה. הדגל האחד הוא הדגל של התורה, של ההתפתחות הרוחנית שלנו, אבל בל נטעה, לא רק שלנו, של העם כולו. יש לנו אחריות כוללת לרמה הרוחנית ולמציאות הרוחנית בעם ישראל כולו. כשאני אומר עם ישראל כולו, בארץ ישראל ובחוץ לארץ, בכל מקום. האחריות הזאת שמוטלת לפתחנו של עם ישראל, שהוא לא יהיה עם ככל העמים, עם שנושא בשורה רוחנית, עם שנושא בשורה של צדק, של יושר, של הגינות, עם של ערכים, זוהי משימה שמוטלת עלינו. אם לא נחנך ונתחנך בבתי המדרש לערכים של תורה, של מוסר, של צדק, של יושר, של הגינות, לא נוכל לתרום את תרומתנו לבניין ולעיצובה של חברה שכזה. אחריות לנו למקומה של התורה בחברה, למקומם של חיי הרוח בחברה, לחברה שיש בה שאר רוח, לחברה שלא תהיה כולה מטריאליסטית. זה חלק ממשימתנו הלאומית כאן בבית המדרש. כל אחד ואחד מאיתנו שיושב בבית המדרש, הוא מדריך, הוא בונה את עצמו, הוא בונה את אישיותו, הוא מעצב את אישיותו, זהו שלב בדרך הזו של ההשפעה האדירה שתבוא בעזרת השם. אם כל אחד ואחד לא יצמצם בדלת אמותיו, אלא יהיה מוכן לפתוח את עצמו למבט רחב יותר. אבל זהו דגל אחד. הדגל האחר הוא הדגל שנושא בעול עם חברו, ששותפותינו במשימות הלאומיות, שהצבא הוא גולת הכותרת, אבל הוא לא הדבר בלעדי. המשימות הלאומיות הן גדולות, יש משימות חברתיות גדולות שניצבות לפני העם שלנו, שייצוב חברה, כפי שאמרתי קודם, פונה, צודקת, ישרה, אלה משימות גדולות. אז יש שלב מסוים בחיים שבו המשימה הלאומית של בחורים בגילכם, זה השאלה של השירות הצבאי, אבל בשלבים יותר מאוחרים של החיים, אחרי שגומרים את השירות הצבאי, יש, לא נגמרת לנו משימתנו הלאומית, אנחנו שירתנו בצבא, מסמנים בי, ועכשיו אני את נפשי הצלתי, ועכשיו מתי יעשה גם אנוכי לבית. לאורך כל החיים, ביתי הוא נשאר בית כפול, בית פרטי שלי, ובית זה הבית הלאומי, בית של עם ישראל, בית של כל החברה בישראל. הנקודה הזאת שאני מדגיש אותה כרגע, היא מצריכה גם התבוננות על בית המדרש פנימה. גם בבית המדרש פנימה מדברים על שתי רמות של בית. יש העבודה האישית של כל אחד ואחד מאיתן. כל אחד בא לבית המדרש, ברור לי שכל אחד בא עם שאיפות ועם תוכניות ועם תקוות גדולות להתקדם, להתעצם בתורה, ביראת שמיים, בעבודת השם. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לשאוף שהלימוד שלו יהיה לימוד מושלם ככל האפשר. כך גם בתפילה, כך בדרך אחרת שקדמה לתורה, כך במוסר ומידות שבעקבות לימוד התורה, שמתעדנות ומשתכללות על ידי הלימוד ובעקבותיו. זה ברמה האישית הפרטית של כל אחד ואחד. אבל חשוב כאן להדגיש שבית המדרש אינו אוסף של פרטים שנקלעו לכאן במקרה או שלא במקרה לאכסניה אחת, וכל אחד יש לו המשימה שלו, ובמקרה יש עוד אחד ועוד כמה מאות שיושבי בית המדרש, שכולנו ברוך השם יש לנו שאיפה משותפת, אבל כל אחד מממש את שאיפתו לעצמו. בית המדרש הוא חברת לומדים, חבורה של עובדי השם, כולנו התקבצנו כאן יחדיו כדי לקרוא יחדיו בשם השם. מפעל התורה הגדול הזה שנקרא ישיבת הר עציון נכנס בימים אלה, ביום זה, נכנס לפי מיטב חשבוני לשנתו הממזיין, מחזור הממזיין נכנס לישיבה עכשיו, או ממחת, ממזיין. נכנס לשנתו הממזיין, וברוך השם זוכה לברכה גדולה בכל מקום. אבל אם נשכיל כולנו להביט עליו, על המפעל הגדול הזה, כמפעל של כולנו, כמפעל שכולנו אחראים להמשיך, להתמיד אותו, בבחינת מה שנאמר בחזל על תפילת הציבור, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילת הציבור, תפילת הציבור לעולם נשמעת, הן אל כביר לא ימאס, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילת רבים, אין הקדוש ברוך הוא מואס בלימוד של רבים, בתורה של רבים, כשרבים האלה פועלים יחדיו כדי לבנות עולם שלם, חברה שלמה, בית מדרש שכל כולו הומה תורה, והמיית התורה הזאת, המיית התורה הסוערת הזאת, היא המייה של דיבוק חברים, היא המייה של לחידות השורות. תלמידים רבים חדשים כאמור פוקדים היום את בית המדרש, מספים היום אלינו לבית המדרש. חלקם אני מתאר לעצמי עדיין נבוכים, מחפשים את דרכם, לא בדיוק ברורה להם המשימה. חלק אחר יש לו גם קשיים של שפה, קשיים של התאקלמות, נמצאים הרחק, הרחק מהבית, מהמשפחה. כולנו צריכים להיות ערים לדברים הללו, ואם נשכיל לבנות כאן חבורה מלוכדת של משפחת בית המדרש, אז גם אם המשפחה הביולוגית לא נמצאת לידינו, אבל משפחת בית המדרש נמצאת איתנו. רבינו מייסד הישיבה, הרב יהודה עמיטל, זכר צדיק לברכה, היה נוהג לומר, להביא כאן את המדרש על ולבן שיניים מחלב, גדול המלבין שיניים לחברו, קצת לתת חיוך לאדם, קצת להתבונן ולתת איזשהו אמירה לשכן, ולא משנה, גם אם הוא לא חדש, לא רק החדשים, יש גם ישנים שעדיין זקוקים לעידוד ולתמיכה. אם נהיה כולם רגישים לנקודה הזאת, נגיד גילויי חיבה ואכפתיות, נוכל ליצור אווירה מלכדת, מחברת, מאחדת של בית המדרש. אמרו חכמים, ואמר רבי אלעזר, מה יכתיב פיה פתחה בחוכמה בתורת חסד הלשונה? וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד, אלא תורה לשמה זוהי תורה של חסד, שלא לשמה זוהי תורה שאינה של חסד. איקא דאמרי, תורה ללמדה זוהי תורה של חסד, שלא ללמדה זוהי תורה שאינה של חסד. שני מוקדים בתורה של חסד מוזכרים כאן בדברי רבי אלעזר. מוקד אחד, תורה לשמה. מוקד שני, תורה ללמדה. המוקד האחד של תורה לשמה בעצם מתייחס לזיקה של האדם לתורה. הזיקה שבין האדם הלומד לבין התורה. והזיקה הזאת, אם האדם לומד לשמה, לשם התורה, לשם שמיים, אז התורה הזאת מרעיפה חסד גדול על מי שלומד אותה. זה יחסי הגומלין בין התורה לבין הלומד. תורת חסד על לשונה, זה החסד שהתורה מרעיפה על לשונו של הלומד לשמה. אבל יש גם נקודה אחרת. תורה ללמדה הזו היא תורה של חסד. פירושו של דבר, שאדם שלומד תורה ואינו מבודד את עצמו, כפי שהגמרא במכות מביאה את הפסוק, חרב אל הבדים ונועלו, חרב אל מי שיושב בדת ולומד, אלא אדרבה, מתוך רצון להיות שותף אותו חסד של לימוד מתוך דיבוק חברים, אותה תורה של חסד תורה ללמדה, היא תורה של חסד. וכאן תורת חסד הלשונה זה השפע, זה אותו חסד, זה אותו דבר נפלא של חיבור שתי נשמות של עובדות השם שעובדות יחדיו ומגלות זו את זו, מתחברות זו זו, נדבקות זו בזו. נישא תפילה כולנו שתהיה השנה הזאת שנה של שקט ושלווה, שנה שבה הקדוש ברוך הוא יאפשר לנו פניות לעסוק ולשקוע בעמלה של תורה, לשקוע בעבודת השם, ויחד מתוך דיבוק חברים נשכלל ונרים ונגביה ונגדיל תורה ונאדיר אותה, ונתפלל שכל אחד ואחד מאיתנו, גם זה הנבוך, גם זה שעדיין מחפש את דרכו, גם זה ששואף ואינו יודע לאן לשאוף, כולם כולם ימצאו את התשובות ואת המענים, שכולנו נשכיל למצוא את הדרך לשאוף להיות דבקים בהשם, להיות דבקים בתורתו, להיות נעמלי התורה, ולהודות לקדוש ברוך הוא, אשרינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש.